בינתיים זה נכבה פה, עכשיו טוב, הנה נראה לי, נראה לי זה כבר עובד, אם זה מתחיל לספור שניות זה סימן שזה עובד, אפילו שעכשיו לא רואים כלום. הנושא שלנו היום הוא מוסר לחימה. לחימה בתוך אוכלוסייה אזרחית. איך הדרך הנכונה ללחום גם בצורה מוסרית. בסופו של דבר יש הרבה פעמים אנשים שהם לא תמיד יגיד שהם מחפים עם פשע, אבל הם, היום הצבא קורא לזה בלתי מעורבים. זו מילה יפה להגיד שהם לא, הם לא באו והרימו נשק נגדך. זה לא אומר שהם חפים מפשע, כי היום למשל בעזה וגם בהרבה מקומות ביהודה ושומרון, אז אתה רואה פלסטינאים שהם ממש לא חפים מפשע, הם תומכי טרור, והם ודאי גם ממש פיזית תומכים בלחימה של המחבלים. הם לא חפים מפשע, אבל הם לא מעורבים בלחימה ישירות. לפעמים הם גם אנוסים, זאת אומרת, הם מחביאים חומרי לחימה ואמצעי כל מיני תחמושת וחומרי נפץ, כי פשוט אין להם ברירה. ולפעמים כי באמת הם רוצים. הם באמת שותפים. על כל פנים, איך אנחנו מתייחסים לדבר הזה? פעם היה נועל שכן. מכירים? יודעים מה זה נועל שכן? לא, אתם כבר, זה כבר הרבה שנים מתבטל. בג"ץ ביטל את זה. נועל שכן פירושו שאם היה איזה בית שחשוד כבית של מחבלים, אז פעם התרגולת הייתה, פורצים את הדלת. הבעיה היא שהערבים היו ממלכדים את הדלתות. אז מה היה הפתרון? נועל שכן. לוקחים את אחד השכנים הפלסטינאים. בבקשה, תפתח את הדלת של השכן שלך. ואז אם הדלת ממולכדת, הלך השכן. ועכשיו, הרבה פעמים, השכן יודע, אבל לא, 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 אני לא פותח הדלת ממולכדת. בסדר, אין בעיה, אז אנחנו נפוצץ אותה. אבל אם, אז ככה אנחנו יודעים. בג"ץ אסר את זה, כי למה שהשכן פוצץ וימות? זה לא מגיע לו, הוא לא מעורב, הוא חף מפשע, או איך שנקרא לזה. אז זו דוגמה אחת. אבל גם בכלל, היה לפני כמה שנים, הורידו פצצה של רבע טון על בניין בעזה, שהיה בו כמה וכמה מפקדים של החמאס, וגם הרבה אנשים אחרים. הולכים לחסל מישהו. השבוע חיסלו את פחריזדה באיראן, ראש תוכנית הגרעין האיראני. הספציפית, ככל הנראה, לא נהרגו שם אנשים שהם לא קשורים. אבל לפעמים היו גם דברים כאלה, שנהרגו בחיסולים כאלה, נהרגו בני משפחה של מחבלים. אז האם זה מוסרי? האם זה מותר? איך אנחנו צריכים להתנהג בצורה כזאת? הדבר הזה הוא גם לקראת חנוכה, שבכל זאת מלחמה וכוח הלחימה הישראלי, וגם בעקבות פרשת וישלח שקראנו אותה שבת, ותכף נראה איך זה קשור. אבל קודם כל נתחיל מכמה פסוקים שנותנים לנו ככה איזושהי גישה לכאורה שהתורה אומרת שלא לפגוע בחפים מפשע. למשל, הפסוק הראשון בבראשית י"ח אומר אברהם אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, האף תצפה צדיק עם רשע? חליל לך לך מעשות כדבר הזה להמיד צדיק ורשע. והיה כצדיק ורשע, חליל הלך. השופט כל הארץ לא יעשה משפט? הייתכן דבר כזה שהקדוש ברוך הוא שהוא שופט כל הארץ והוא לא עושה משפט צדק? זאת אומרת, שלהמיד צדיק עם רשע זה דבר שלילי ולא ראוי. במשפט דומה אומרים משה ואהרון לקדוש ברוך הוא במדבר דת זין, בסיפור של הדת קורח. הקדוש ברוך הוא אומר, ואכלה אותם כרגע, ותנו על פניהם, ואמרו, אלה לא ירוחות לכל בשר. האיש אחד יחטא ועל כל עדה תקצוף? אדם אחד חטא, אולי לא אדם אחד. 250 איש חטאו. נגיד שנסחפו אחריהם עוד. בסדר, אז תהרוג את מי שחטא, אל תהרוג את כולם. וכך גם ביחזקאל. יחזקאל מדגיש את הדבר הזה. במקור 4. הנפש החוטאת היא תמות. בן לא יישא באבון האב, ואב לא יישא באבון הבן. צדקת הצדיק עליו תהיה, ורישת הרשע עליו תהיה. והדברים האלה הם בנויים בעצם על פסוק ודברים. לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. אז אתה לא מעניש את הבן באבון האב, ואתה צדקת הצדיק עליו תהיה, ורשעת הרשע עליו תהיה. מכאן כידוע לקח רב צדוק כהן מלובלין שם ספרו, צדקת הצדיק, ספר מפורסם של רב צדוק כהן מלובלין. כותב על זה חידושי הר"ן בסנהדרין, על הפסוק הזה בדברים. וכי תימא, אם תאמר, ולמאי יצריך לנקרא? למה צריך פסוק הזה? למה צריך לכתוב פסוק? לא ימתו אבות על בנים, ובנים לא ימתו על אבות. מי היה מעלה בדעתו? להרוג אבות על חטא בנים, או בנים על חטא אבות? זה בכלל פסוק מיותר. למה היא צריך לנקרא? שלא יענשו אבות באבון בנים. וכי צריך לומר שאם יקה הבן את אביו, או קילל אותו, שלא נהרוג את האב? למה שנהרוג את האב? נגיד, לא יודע, עבד עבודה זרה, חילל שבת, לא משנה מה עשה, דינו מוות, רצח. אז מה, אז נהרוג את אבא שלו? מאיפה באה והמינה הזאת? למה צריך להגיד? אומר הר"ן, יש לומר דעיקר קרא, לא עתי לפטרו מן העונש, דעה פשיטה הוא, זה פשיטה שהוא פטור מן העונש. אלא שהוא עזרה על הדבר, שלא יעלה הלב המושל לשפוך חמתו על הבנים באבון האב, או על האב באבון הבנים. ואני דכתיב, ובני עמקים לא המית. כלומר, אומר הר"ן, זה שסנהדרין לא יענישו אב באבון בן, באמת לא צריך להגיד. החידוש הוא על מלך. כי מלך הרבה פעמים, המושל, וככה זה היה במדינות רבות בעולם, שהמושל ברגע שיש איזושהי משפחה שמעיזה להרים ראש נגדו, בטח אם זה מורד במלכות, אז מחסלים את כל המשפחה, שלא יהיה שום זכר להתנגדות הזאת. ולכן, על זה באה הזרה, אומר הר"ן. אז בעצם, הוא מחבר אותנו כאן כבר להתנהלות מדינית, ממלכתית. איך אמור להתנהג מלך, איך אמור להתנהג מושל, גם כשאתה, יש לך אויבים במדינה, אז אתה פוגע בהם נקודתית, ולא בכל, ולא בכל המשפחה. אם כבר נחבר את זה ממש עוד יותר, קצת נעקוץ אתכם ונחבר את זה לפוליטיקה, לא לפוליטיקה, אלא לאקטואליה של השבוע הזה, אתמול התבשרנו בשורה טובה שהשופט מני מזוז פורש מכס השיפוט של המשפט העליון. למה זה בשורה טובה? החליט הרבה החלטות שלא מוצאות חן בעיניי, בסדר? נגיד את זה ככה, בשבילי זו בשורה טובה, אולי גם בשבילכם. למשל, אחד הדברים הכי בולטים, שהוא עצר בגופו הרבה מאוד הרס של בתי מחבלים. יש חוק במדינה שקובע שזה עונש לגיטימי להרוס בית של מחבל. כהרתעה, לא כעונש. כי עונש, מה באמת אשמים המשפחה? אלא כהרתעה, הרתעה של מחבל אחר, וזה הוכח, ויש על זה דוחות של כוחות הביטחון, שזה מרתיע. אם מחבל יודע שהורסים לו את הבית, זה מרתיע אותו והוא לא יוצא לפיגוע. זה מציל חיים של אנשים, נקודה. ואף על פי כן, אף על פי שיש חוק כזה, וכוחות הביטחון אומרים שזה ככה חד משמעית, אז בית המשפט פעם אחר פעם, הרבה פעמים בדמותו של מני מזוז, עצר את העניין הזה. בין השאר, אחד הסיפורים המפורסמים שהיה ממש לאחרונה, עמית בן יגאל, שמעתם עליו? חייל צהל שהורידו עליו בלוק והרגו אותו, ואבא שלו גם כן ככה מאוד עלה לכותרות בעקבות זה, הבן יחיד, ומני מזוז עצר את הריסת בתי המחבלים. עכשיו בהתחלה זה התחיל אז בואו נהרוס רק כאשר המשפחה ידע, כי אם המשפחה ידע אז הגיוני להרוס. אחר כך זה התקדם גם כשהמשפחה כבר ידעה, ולא ידעת כמה, ולא זה, ולא שותפים, וכן הלאה. וגם כשהורסים, מה הורסים? ראיתם פעם בית הרוס של מחבל? הוא לא באמת הרוס. כן, אז נגיד, עושים שם, מרחיבים את החלון. עם של פועלי בניין זה סיפור אחד. וזה שהמחבל מקבל משכורת כזאת שבקלות משפץ את הבית, כאילו כבר מכפיל את הבנייה של הבית. על כל פנים, זה בכל אופן, אבל לכאורה, צודק מני מזוז. אסור להניש אדם על חטא של קרובו. לכאורה זה מה שהר"ן אומר לנו, גם שיש מורד במלכות. אסור להניש את האבא על חטא בנו. אז קודם כל, נסייג את הדברים. באמת בתור עונש זה נחשב לא מוסרי, החוק במדינה קובע לא בתור עונש, בתור הרתעה. אמנם אין לי מטרה להעניש את אבא של המחבל, בטח נגיד אם הוא לא ידע. אבל בלי קשר, יש לי מטרה להציל חיים של יהודים. ובתור הרתעה, אז זה כן מוצרי, כי מותר לי לעשות דברים, מותר לי גם להפקיע ממון, ומותר לי להחרים רכוש, אם זה משהו שמרתיע. כן, לא מדובר פה על להרוג בן אדם. אבל להרוס את הבית כדי להציל חיים, כן, זה דווקא דבר לגיטימי. אבל בואו נרגע נתקדם. הרש"ר הירש אומר דבר דומה. הכתוב שלנו לא בא למנוע את הזוועה המשפטית שבית ענייני שבנים באבון אבות. זה ברור שזה זוועה, הוא קורא לזה, זוועה משפטית. שהרי אין להעלות על הדעת שרשות משפטית כלשהי תנהג כן. כן, הרש"ר הירש כבר ישר יכול להיות המועמד של ניסנקורן לבית המשפט העליון במקום מני מזוז. הנה, זוועה משפטית. לא יעלה על הדעת שרשות משפטית כלשהי תעניש את האבות באבון הבנים. אלא הכתוב בא ללמדנו שגם מבחינה מדינית וחברתית אין להעניש אדם על חטא קרובו. כלומר, מבחינה משפטית זה פשוט, אבל גם מבחינה מדינית וחברתית. זאת אומרת, לרש"ר הירש היה ברור שיש מערכת משפט. אדם עבר עבירה, מביאים אותו למשפט, אבל במלחמה או במאבק נגד אוכלוסייה עוינת, נגד טרור, נגד מורד במלכות, הדינמיקה היא אחרת. ואף על פי כן, גם במקרים כאלה, אומר הרש"ר הירש, לא מענישים אדם על חטא קרובו. מכך נובעת פה השאלה שמופיעה כאן, אז אם כך, האם נכון יותר להילחם בפינצטה או לקסח? פעם הייתה, היה סטיקר כזה, תנו לצהל לקסח. מכירים? כן. כן, האמירה פה היא באמת מאוד מורכבת. עד איזה גיל החטאים של הבן באים על האבא? 13, 18, 20? 13. בגיל בר מצווה האבא שם יד על הראש של הילד ואומר ברוך שפטרני מעונשו. לפעמים זה ככה, שם יד על הראש של הילד, אבל לצורך העניין ברוך שפטרני מעונשו של הזה, זהו. עכשיו נכון, יש אמירה כזאת, אין 18 אבל יש 20, יש אמירה כזאת שעד גיל 20 אין עונשים. עכשיו זה מורכב, זה כנראה לא שבכלל זהו, עד גיל 20 אני מסודר, לא יודע, לא משנה כמה עבירות אני יכול לחגוג, שמח בחור בילדותיך, ובגיל 20 תתחיל לעשות מצוות. זה לא באמת ככה, אבל יש מושג כזה שעד גיל 20, נגיד, מידת הדין האלוקית היא פחות מתוחה, אבל לא על האבא, זה בכל מקרה לא על האבא. מגיל 13, בן אדם הוא בוגר, הוא אחראי לגורלו, הוא אחראי למעשיו, סייר, עד גיל 13, נכון, האבא מצווה לחנך את בנו, אבל זה גם לא שאם הילד חילל שבת, זה כאילו האבא חילל שבת. זה אומר שאבא אולי לא חינך אותו כמו שצריך, אז הוא מקבל עונש משמיים על זה שהוא, על מה שהוא עשה, על זה שהוא לא חינך את הילד שלו, לא על זה שהילד חטא. על החטא של הילד אף אחד לא נענש, ילד לא חייב במצוות. האבא חייב בחינוך, אז אם האבא לא חינך, הוא נענש על זה שהוא לא חינך. כמו שאמרתי, אני רוצה לבחון את הדברים לאור פרשת וישלח. מה יש לנו פרשת וישלח שקראנו השבת? יעקב שולח מלאכים לעשיו, זה יש שם איזה משהו לא מוסרי מבחינת המלחמה? מלחמה בשכם. שמעון ולוי באים במרמה, אומרים להם, תימולו כל זכר, תהיו כמונו, לימול לכם כל זכר, ואז הם באים ורוצחים את כל אנשי העיר. אנשי שכם הם כולם, כן, שמעון ולוי, בואו נקרא את הפסוקים בפנים, בראשית פרק למד ד', פסוק כ"ה. ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים. ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחרי דינה איש חרבו, ויבואו אל העיר בטח. הם בבטחה ורגיעה, כי אנשי שכם קודם כל חלשים וכואבים, ושנית, הם נותנים בהם אמון. הם קנו את המרמה של בני יעקב, שכן, אנחנו כמוכם, אנחנו נהיה אתכם לעם אחד. ויבואו אל העיר בטח ויהרגו כל זכר. ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינם מבית שכם ויצאו. בני יעקב באו אל החללים ויבוזו העיר אשר תמאו אחותם, את צונם ואת בקרם ואת חמוריהם, ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו, ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו ויבוזו, ואת כל אשר בבית. ואומרים יעקב ושמעון ולוי, אחרתם אותי לאבישן ויושב הארץ, בכנענים ובפריזים, אני מתי מספר, ונעשו על ידי כולי, ונשמדתי אני וביתי. ויאמרו, החזונה עשה את אחותינו? ויאמר יעקב, מה הוא עונה להם? הוא אמר את זה בפסוק הקודם, מה הוא אומר עכשיו? אין לכם את ההמשך. כי אין המשך. יעקב שותק. יעקב לא עונה. הם אומרים את המילה האחרונה. החזונה יעשה את אחותינו? דם יהודי איננו הפקר. מצד שני, יעקב לא באמת נותן להם להגיד את המילה האחרונה. זה לא שהוא באמת השתכנע. איך אני יודע? מתי הוא עונה להם? אתה קורא לזה ברכות. יפה שאתה קורא לזה ברכות. לא, כן. הוא מברך את כל בניו. זה מה הוא אומר לשמעון ולוי? שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם. בסודם על דבו נפשי, בעיקלם על תחת כבודי. כי באפם הרגו איש וברצונם מכבושו. ארור אפם כי אז ועברתם כי קשת. ויש פה אפילו עונש. החלקם ביעקב והפיצם בישראל. אז יש פה דברים לא פשוטים בכלל שבאים על שמעון ולוי. זה לא כזה סימפטי, זה לא שהם גיבורי ישראל. תנו לצהל לקסח, צמד המקסחים לא יודע. המקסחים מחרן. אז זה לא ככה, הם באים ויעקב מקלל את כעסם, את אפם, הוא לא מקלל אותם, הוא לא אומר ארורים אתם, חס שלום, אבל הוא אומר ארור אפם, כעסם ארור. מצוין. מצוין. הוא לא אומר להם, זה לא מוסרי. מה הוא כן טוען? בדיוק, זה מסוכן. הוא לא אומר, זה לא מוסרי. הוא אומר, תגיד, אתם נורמליים? נאספו עליי ויקולים ונשמתי אני וביתי. דרך אגב, הוא צודק בחשש שלו? בוודאי שלא. איך אני יודע שלא צודק? כי לא הרגו אותם. נכון, אתה צודק. בדרך הטבע... בדרך הטבע הזה, ודאי שזה מסוכן. ודאי. אבל, והיא חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. זאת אומרת, אומרים שמעון ולוי לאבא שלהם, אבא, אתה צריך להתחזק באמונה. מי שמאמין לא מפחד. זה אמירה? יעקב חלש באמונה? צריך איזה כמה שיעורי חיזוק מהרב אלעד או משהו? מה, איזה מין דבר זה? אז נכון, לא סומכים על הנס, אבל עדיין, מה הם אומרים לו? החזונה יעשה את אחותינו? זה לא עניין עכשיו שזה לא יעלה על הדעת. תסכימו איתי שזה באמת לא יעלה על הדעת. האם אפשר לדמיין בן אדם שעושים לו פיגועי טרור ובתגובה הוא נותן רק עוד מחוות לשלום ועוד שטחים ועוד מתנות? אפשר לצערנו לדמיין דבר כזה, כי היינו בסרט הזה לפני כ-25 שנה. בתקופה ארוכה, כן, של כל הסכמי אוסלו, אז היה יותר ויותר פיגועי טרור, ומדינת ישראל כל הזמן רק מנסה לפייס, מנסה, אז בואו נחזק את המתונים שבקרב הפלסטינאים וכן הלאה. האם זה עובד? זה לא רק עובד. באיזה שיטה נהרגים יותר יהודים? בשיטה שאתה מתרפס ומבטר, או בשיטה שאתה נותן לצהל לנצח, נותן לצהל לקסח? אוקיי. אבל האם זה הטענה של יעקב? לכאורה, אתה בעצמך אמרת. יעקב לא אומר, זה לא מוסרי. אבל אם זה מסוכן. ואומרים לו, אבל זה אידיאלים. אנחנו לא יכולים לשתוק על דבר כזה. ואם אנחנו נשתוק, אז יעשו מינו צחוק. פה זה מזרח תיכון. זה לא אירופה פה. פה מזרח תיכון, יעשו מינו צחוק, יעשו מינו קציצות, אם אנחנו נתפייס. אז פה מדברים בשפת הכוח. לכאורה זה בערך מה שהם אומרים. אכן. הריגת עמלק היא באמת דוגמה קלאסית, אבל היא היוצא דופן. אני רוצה, יש מצווה מיוחדת למחות את זכר עמלק, אולי לקראת פורים, עכשיו אנחנו רק לקראת חנוכה, אמנם זה דומה, זה קשור שני חגים מדרבנן, אבל אולי לקראת פורים אנחנו נדבר על על מחיית המלאק בדורן. אבל אני לא רוצה להתעסק דווקא בהמלאק, כי המלאק זה באמת משהו יצא דופן, מצווה ספציפית למחות, אבל בוא ניקח רגע דוגמה אחרת. דוד המלך למשל, מופיע שהוא היה מלך של חסד, מלכי בית דוד מלכי חסד הם. במה בא לידי ביטוי החסד שלו? שהוא רצה להתנקם מהמואבים, שהמואבים הוא הפקיד אצלם, כשהוא ברח משאול, אז הוא שם אצלם את המשפחה שלו, את אביו ואימו ואחיו ואחיותיו, הוא שם אותם למשמרת אצל מואב. למה דווקא אצל מואב? מעבר לזה? הוא קרוב משפחה שלהם, נכון? רות המואביה. אז הוא קורא איתם ברית, והוא משאיר אצלם את ההורים שלו, והם רוצחים אותם. אז כשדוד חוזר למלוך, אז הוא מתנקם ממואב, אבל הוא מתנקם בחסד. מה זה אומר שבחסד? קרוב. כתוב, וימדדם בחבל שני חבלים להמית והחבל האחד להחיות. זאת אומרת, דוד המלך מודד, ככה, מעמיד אנשים ליד הקיר, מודד עם חבל, שני שליש מהעם הוא הורג, בצורה אקראית. מי שיצא עד החבל פה, עד כאן למות, עד כאן למות, עד כאן לחיות. וככה מודד את כולם, כמובן לא הוא בעצמו, הקצינים שלו עושים את זה. זה נשמע לנו היום מזעזע. וזה לא איזה מצווה אלוקית, מחות עם חטא מואב, או אחרת שני שליש ממואב. זה לא, אין מצווה כזאת. זה בתור עונש, בתור נקמה, בתור מלחמה. היום רק תדמיינו דבר כזה, אתם יודעים, היה משהו לא דומה לזה בכלל, אבל היה פרשיית הטבח בכפר קאסם, מכירים? ממש בשנות ה-50, לא הרבה שנים אחרי הקמת המדינה, אז היה עוצר בכפר קאסם, כפר קאסם, אתם יודעים איפה זה, צומת קאסם, מחלף קאסם. כן, ליד ראש העין, אבל זה כבר נחשב השטחים, זה כבר מעבר לקו הירוק, והיה שם עוצר, ופלוגה שפגשה אנשים שחזרו מהשדות, יכול להיות אפילו שלא ידעו שהיה עוצר, יצאו לשדות, חזרו, אז המ"פ אמר, תעמיד אותם בשורה ותראו בהם, והחיילים ירו בהם. ואז הכניסו בצהל את המושג של פקודה בלתי חוקית בעליל. שאם הם נותנים לך פקודה שהיא בלתי חוקית בעליל, אסור לך לקיים אותה. בדרך כלל פקודה זה קדוש, אתה חייב לקיים כל פקודה, אבל פקודה בלתי חוקית בעליל, אסור לך לקיים אותה, ואם תקיים אותה אתה צפוי לעונש. אז מה ההגדרה בצבא של פקודה בלתי חוקית בעליל? מישהו יודע, זוכר? נכון, פקודה שדגל שחור מתנוסס מעליה. פקודה שקורעת את העין וצובטת את הלב. עד כאן לשון הפקודה. בזמנו חבר שלי נשאר שבת, והוא אמר שלדעתו הפקודה להישאר שבת בצבא זה פקודה שקורעת את העין וצובטת את הלב. זה הגדרה כל כך אמורפית, כל כך לא, זה גורר לא לשון חוק. איזה, אני ראיתי בצבא הרבה פקודות בלתי חוקיות בעליל, באמת, ראיתי. אף פעם לא קפץ כזה אייקון כזה של דגל שחור מתנופף, לא ראיתי. אז זה ביטוי כזה, זה הכל ביטויים כאלה, שאתה אומר בוא נה, מה? אבל כי, אין אפשרות להגדיר את זה. היינו מחלקה של בינישים, ובטירונות, הממ שלנו בעצמו היה בייניש, גושניק מהר עציון. והקצינת חינוך ניסתה בעמל רב להסביר לנו מה ההגדרה, אנחנו בינישים, אז חפשים כל דבר, הגדרות, ומה הגדר ההלכתי של העניין. מה הגדר של פקודה בלתי חוקית בעליל? ואנחנו מקשים עליה קושיות, והיא מסתבכת, לא יודעת איך להתמודד עם החלקה של בינישים. באיזשהו שלב, הממ שלנו איבד סבלנות, קם ואמר לנו, תפסיקו להיות כאלה בינישים. אומרים לכם, פקודה בלתי חוקית בעליל. מה זה בעליל? בעליל פירושו בבירור. כיוון שהוא ביניש רציני, אפילו שלף לנו משנה מראש השנה על קידוש החודש. נראה בעליל, אם ראו את הירח בעליל, כלומר בבירור. אז זה אומר שפקודה בלתי חוקית בעליל זה בבירור, כלומר שאין בן אדם אחד בעולם שחושב שזה פקודה חוקית, זה ברור. אז אני אמרתי אבל הממ, אם מישהו נתן את הפקודה הזאת, אז כנראה יש מישהו שחושב ככה. טוב, יצאתי לחוץ. על כל פנים, זה פתרון טוב של מפקדים, כי לא צריכים לענות לשאלות, אפשר להוציא את הבן אדם לחוץ. על כל פנים, יש פה סיטואציה שהיא באמת מורכבת. ודוד המלך, שוב, אני לא רוצה ללכת לעמלק. יש במי התנ״ך הרבה מקרים כאלה שהם... שכם, זה רק דוגמה אחת. דוד המלך. על שאול נאמר, בכל אשר יפנה ירשיע. על דוד נאמר, בכל אשר יפנה יצליח. על שאול נאמר, בכל אשר יפנה ירשיע. כי שאול באמת היה, אם דוד היה איש חסד, אז שאול פחות. עכשיו, אני מתנצל אלף אלפי פעמים לפני שאני אומר את הדבר הזה. אבל כשאני מדמיין לעצמי את הסיטואציה הזאת של למדוד בחבל מי לחיים ומי למוות, זה מזכיר לי סיטואציה אחרת, של סלקציה בשואה. כאילו זה באמת, אני לא משווה, אבל זה... זה בכל זאת מהדהד באוזניים של כולנו. אז איך אנחנו מתייחסים לעניין הזה? ונתחיל דווקא מאנשי שכם, ומזה ככה נראה איך נתקדם מה שנספיק היום. אז במקור 2, כן, היה לנו בהתחלה את המקורות הראשונים, אבל עכשיו נקודתית על אנשי שכם, יש סבב חדש של מקורות, התחלנו שוב מאחד. אז במקור 2 זה הרמב״ם, רמב״ם הלכות מנחים. הרמב״ם כותב לפני כן שיש לנו 7 מצוות בני נוח. מכירים 7 מצוות בני נוח? יש סימן, מכירים את הסימן? הסימן הוא א', ב', ג', ד'. זאת אומרת, יש 3 מצוות העבירות של יהרג ואל יעבור, הם גם אומות העולם חייבות בהם, שזה גילוי עריות בכלל, כל גילוי עריות, נכון? שפיכות דמים, עבודה זרה. בסדר? אלה 3 עבירות של יהרג ואל יעבור עבורנו, וגם עבור הגויים, זה מצוות שהם חייבים בהם. זה 3. ואיפה עוד 4? א', ב', ג', ד'. א', זה עבר מן החי, ב', ברכת השם, כלומר, בלשון סגי נהור, שלא לקלל חס שלום כלפי ריבונו של עולם. ג' זה גזל, וד' זה דינים. הם מחויבים להעמיד בתי דינים שידונו על הדברים האלה. על זה בדיוק מדבר הרמב״ם בהלכה, במקור 2, בהלכות מלכים, פרק ט' הלכה י"ד. כיצד מצווים הם על הדינים? איך? באיזה אופן אומות העולם, בני נוח, מחויבים להעמיד בתי דינים? חייבים להושיב דיינים ושופטים בכל פלך ופלך, בכל מחוז, לדון בשש מצוות אלו. זאת אומרת, יש 6 מצוות ועוד דינים. אז בתי דינים שידונו על כל הדברים האלה. ולהזהיר את העם. ובן נוח שעבר על אחת משש מצוות אלו, יהרג בסייף. ועכשיו הוא מגיע לעניינים. ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה. כולם באמת היו חייבים מוות. דינם היה מוות. שמעון ולוי לא סתם הרגו אותם. לא בגלל שהם חמומי מוח, הם באמת הרגו אותם כי הם היו חייבים איתה, למה? שהרי שכם גזל, את מה הוא גזל? את אחותם, כן, זה לא את מה, זה את מי? מי הוא גזל? הוא גזל את דינה. והם ראו וידעו ולא דנו. בן נוח חייב להעמיד בתי דין, ואם הוא גוזל, אז זהו דינו מוות, ואם לא הורגים אותו, אז הם חייבים. זה בן נוח נהרג, בן אחד, דיין אחד, ולא התראה, על פי קרובים, לא משנה, איפה דינים של, דינם של בני נוח. על כל פנים, אומר הרמב״ם, אנשי שכם כולם חייבים מיתה היו, ולכן שמעון ולוי בצדק הורגים אותם, זה לא סתם אוכלוסייה אזרחית, זה אנשים שחייבים מוות על פי דין תורה. אומר הרמב״ן, ואין דברים אלו נכונים בעינם. שאם כן, היה יעקב אבינו חייב להיות קודם וזוכה במיטתם. אם זה כזה מוסרי ומחויב במציאות ומחויב מצד הדין, אז למה יעקב בכלל יוצא נגד זה? הוא היה צריך להיות ראשון. אם פחד מהם, אולי תגיד זה בגלל שהוא פחד, למה כעס על בניו? וערר הפעם אחר כמה זמנים, ואנש אותם וחלקם והפיצם, ואלוהים זכו ועשו מצווה, בטחו באלוהים והצילם. אם זה כזה דבר מוסרי מה שעשו אנשי בני יעקב, אז למה הוא מקלל אותם? אחרי הרבה שנים הוא מקלל אותם. מלא באותו זמן הוא פחד. מותר להגיד, שמע, למשל גם היום, אם תראו, בדיוק גם זה האקטואליה, אריה שיף, שמעתם על את השם הזה? אריה שיף, יהודי מבוגר, בן 70, מערד, שכבר כמה פעמים פרצו לו לרכב, ואז הוא בא, זה ערבי, אלטרש, בדואי, בא עוד פעם לפרוץ לו לרכב, הוא הוציא את הנשק מהחלון, ירה בו. הוא אומר שהוא ירג בשביל להפחיד אותו, הוא לא התכוון להרוג, אבל בשורה התחתונה הוא מת. ועכשיו הוא נאשם בהריגה, ב... לא זוכר, לא ברשלנות. לא, יש איזה הגדרה כזאת, היא הגדרת ביניים כזאת. לא ברצח, מה שיש איזה משהו. על כל פנים, גם זה דרך אגב אפשר לעשות איזה שיעור שלם של אקטואליה בהלכה, הגנב הבא במחתרת וכו'. אבל בעצם אומר הרמב"ן, שמע, נגיד אתה רואה איזה בדואי גונב. האם על פי דין תורה היום זה דבר נכון? בוודאי שמצד הדין הוא חייב מיתה. מצד דין תורה הערבי הזה חייב מוות. כי הוא בן נוח, והוא גונב. על גזל חייבים איתה, בני נוח. האם מומלץ לך ללכת להרוג אותו? לא. א', תשב בכלא, ב', אולי הוא יהרוג אותו, את מי שבא עליו קודם. כאילו, זה מסוכן. ויש עוד כל מיני סיבות. לא משנה, כאילו לשם, יש לנו מדינה, יש פה מורכבות, כן? זה לא כזה פשוט. אבל אומר הרמב"ן, גם אם מצד דין התורה מצווה להרוג אותם, לגיטימי להגיד, כרגע זה מסוכן. כרגע אנחנו לא עושים את זה, כי זה פיקוח נפש. אז יש פה איזה דין. אז זה לא, יש שלוש עבירות של הרג ואל יעבור. עבירה הזו, המצווה הזאת של להרוג גוי שעשה עבירה. אם אברהם אבינו היה צריך להרוג את כל עובדי עבודה זרה בעולם, אז הוא היה לו הרבה עבודה. הוא לא באמת הלך להרוג את כולם, הוא ניסה להחזיר בתשובה את כולם. למה הוא לא הרג אותם הרחבים איתם? בסדר, אז אתה לא יכול עכשיו להילחם בכל העולם. גם יעקב אומר את זה. אבל למה הוא מקלל אותם אחרי שנים? סימן שהם עשו משהו לא בסדר. ממשיך הרמב"ן ואומר, מה יבקש בהם הרב חיוב? מי זה הרב? הרב זצ"ל. הרמב"ם זצ"ל, כן. הרמב"ם, מה אתה מחפש? מצאת! מה התירוץ של הרמב"ם? למה הם חייבים מוות? הם לא עברו על גזלה. מי עבר על גזלה? רק שכם. על מה הם עברו? לא דנו אותו. אומר הרמב"ן, מה אתה הולך רחוק? וכי אנשי שכם וכל שבעת עממים לא עובדי עבודה זרה היו? מגלי עריות? עושים כל תועבות השם היו? והכתוב מצווח עליהם בכמה מקומות, על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, עבודה זרה. לא תלמד לעשות ככל הגויים האלה. ובגילוי עריות, את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם. אלא שאין הדבר מסור ליעקב ובניו לעשות בהם הדין. זאת אומרת, מה אתה הולך רחוק? הם לא דנו את שכם. נו באמת, הם גם עובדי עבודה זרה ומגלי עריות, אז מה? אבל יעקב לא חשב, לא חייב להרוג את כולם. אז למה בעצם שמעון ולוי הורגים אותם? אם זה לא בגלל שהם גוזלים או לא מעמידים בתי דינים. אומר הרמב"ן כך, אבל עניין שכם. כי בני יעקב, בעבור שהיו אנשי שכם רשעים, ודמם חשוב להם כמיים, רצו להינקם הם בחרב נוקמת, והרגו המלך וכל אנשי עירו כעבדם הם בשרים אל משמעתו. במילים אחרות, נקמה. עכשיו זה לא סתם נקמה, מבחינת בני יעקב דמם היה חשוב כמיים. מי סופר? שכם היא טוב ושכם היא מת. זה הייתה התפיסה של שמעון ולוי. והרגו את המלך ואת כל אנשי עירו, כי עבדיו הם, שרים, הם קשורים אליו. אתם עבדיו, זה מספיק חמור וששנהרג אתכם. ואין הברית אשר נימול הוא נחשב ביניהם למומה, כי היה להכניף לאדוניהם. אתם יודעים, למה בעצם, אומרים ככה, למה בעצם אומרים להם שיעשו ברית מילה? אתם רוצים ללחם, תהיה חמו. אז הפשט הוא כמובן שזה סוג של עורמה, כדי שגם הם יחשבו, יהיו בטוחים, וגם שהם יהיו חלשים. אבל הדרך ההלצה אומרים ששמעון ולוי הבינו שאם עכשיו יהרגו עיר שלמה של גויים, כל העולם, תשמות בעולם תהיה מטורפת. אז מה נעשה? נגיד להם לעשות ברית מילה, ואז עיר של יהודים נהרגה, אף אחד לא ייקח את זה ברצינות. על כל פנים, הרמב"ן אומר, אף אחד, גם שמעון ולוי לא לקחו ברצינות את הברית מילה, כי הם לא עשו את זה באמת, זה גם פשט הפסוקים. אנשי שכם לא נימולו מרוב שהם היו צדיקים וחזרו בתשובה. הם נימולו, אמרו, מקניהם ובהמתם וכל חייתם, מה לא לנו הם? אנחנו נעשה ברית מילה, זה משהו קטן, ואנחנו נרוויח. הם עושים את זה, משתמשים במצווה בשביל האינטרס, בשביל המטרות שלהם, ולא מצד האמת. ויעקב אמר להם כאן, כי הביאו בסכנה, שנאמר אחרתם אותי לאבישני. הטענה שלו כאן היא נקודתית על הסכנה, ושם, בהכללות שבסוף חייו, ערר אפם כי עשו חמאס לאנשי העיר, שאמרו להם במעמדו, הוא היה שם, והם אומרים להם, וישבנו איתכם, והיינו לעם אחד, והם היו בוחרים בהם, ועטו בדיבורם. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, הבעיה במעשיהם של שמעון ולוי, זה הרמאות, זה החילול השם. אתם במעמדי אמרתם להם שאתם עושים איתם שלום, ואז מאחורי אגב אתם באים והורגים אותם. אתם רוצים להילחם, תילחמו כמו גברים. לגיטימי להילחם, אם כי זה מסוכן, אז לא כדאי להילחם כרגע. אבל אם אתם רוצים להילחם איתם, אז לא בצורה כזאת. אתם בועטים בדיבורכם, אתם עושים חמאס. חמאס זה לא רק הרג, אלא חמאס זה סוג של, חמאס זה גזל. מה לארץ חמאס זה גזל. אתם גוזלים, את מה אתם גוזלים? את האמון שלהם. זה מעילה באמון, זה גניבת דעת, וזה הבעיה. כיוון אחר, אומר אור החיים הקדוש, וזה כיוון מדהים. אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, החי במרוקו לפני כ-300 שנה. והוא כותב כך, והרגו כל זכר ואת חמור וכו'. קשה, למה ירגו מי שלא חטא? ועוד, למה לא הקדימו בבעל עבירה תחילה? כי כתוב קודם כל, והרגו כל זכר, ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב. קודם כל תהרגו את חמור ואת שכם, הם בעלי עבירה. אומר אור החיים, אכן, הנה בני יעקב לא היה בדעתם להרוג אלא בעל עבירה. הם רצו בפינצטה להרוג את שכם בן חמור שאנס את דינה. אלא שכל בני העיר רצו לעמוד בפרץ כנגדם, לבל יהרגו מלכם. בני יעקב, שמעון ולוי באו להרוג את שכם, וכל אנשי שכם יצאו נגדם למלחמה. אשר אל כן הרגום מדין רודף. הבא להורגך, שכם להורגו. אני לא באתי להרוג את כל שכם, אומרים שמעון ולוי. אני באתי להרוג נקודתית את שכם בן חמור. רק מה אני אעשה שכל שכם באו לקראתי ובאים להרוג אותי? אז אני הורג אותם מדין רודף. אני יוצא נגדם, הם יוצאים נגדי למלחמה. אז אני נלחם בהם והורג אותם. והוא אומרו, ויהרגו כל זכר, ואת שכם ואת חמור, ואת שכם ואת חמור אביו יהרגו לפי חרב. זאת אומרת, חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב. כלומר, המטרה שלהם הייתה להרוג את חמור ואת שכם. בדרך הם נאלצים להרוג כל זכר. וזולת זה, לא היו יכולים לנקום נקם מהמחויב להם איתה. כלומר, הרי האנשים האחרים לא חייבים מוות, ולכן אתה לא אמור להרוג אותם. רק בגלל שהם קמים כנגדך, קם להורגך, שקם להורגו. הפירוש הזה הוא פירוש מדהים, כי הוא בעצם, ולכאורה, מאוד מתאים גם למוסר הרווח בימינו. כי בימינו אנחנו ככה אומרים, אנחנו בעצם מדברים על זה, שאדם, יש לו, אנחנו, עם, צבא, פוגע רק במחבלים, או רק באויבים. ורק אם אתה בא וקמים נגדך, אז כל מי שקם נגדך, ודאי, מותר לך להרוג אותם. הרב מידן, ראש שיבת הר עציון, מדייק פה, אני לא ראיתי שהוא הביא את אור החיים הקדוש, אבל הוא אמר כיוון דומה, והוא דייק פה בפסוק. שימו לב לפסוק כ"ו, נתחיל רגע מסוף פסוק כ"ה, ויבואו אל עיר בטח, ויהרגו כל זכר, ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. עד הרגע הזה דינה שבויה בבית של שכם. זה בלתי נתפס. אנחנו כאילו מבינים, טוב, שכם אנס אותה ועכשיו דילמה מה לעשות, יעקב החריש עד שבניו יבואו מן המקנה, ואז הם באים, הם אומרים לו במרמה, בעצם אומרים אין בעיה, אבל בתנאי שתימולו. אבל כל הזמן הזה דינה שבויה בבית של שכם. זה מטורף. אומר הרב מידן, מה זה? זה מבצע אנטבה. יש פה שבויים בתוך, נכון, אז זה עיר שלמה. בסדר, יש מבצע, שמעון ולוי יוצאים לחלץ את אחותם. ובדרך, מה לעשות? יש מלחמה, הורגים אנשים. לגיטימי. זה תירוץ מאוד יפה. של אור החיים הקדוש, הרב מידן עוד מוסיף לזה, שזה לא סתם שהם באו להרוג את חמור או את שכם ועמדו כנגדו, אלא שזה מבצע חילוץ. החיסרון בתירוץ הזה, שזה לא כל כך פשט. זאת זאת אומרת, טוב, מה זה לא פשט? אתם יודעים מה ההבדל בין פשט לדרש? פשט זה מה שאני אומר, דרש זה מה שאתה אומר. זאת אומרת, זה ככה, מלגלגים על זה, לא. מה זה הפשט? זה מה שנראה לי. אז אני קורא לזה הפשט. כל אחד רואה את הפשט באופן אחר. אבל אני בכל זאת, לא יודע, מהדימוי הזה, ויהרגו כל זכר. לא כתוב פה, וילחמו בהם. אם הכתוב וילחמו בהם, ויהרגו את חמור ואת שכם, בסדר, נלחמים. לא, הם הורגים כל זכר, וגם אנשי העיר, הם יושבים בטח, ויבואו על העיר בטח. זה לא נשמע כמו מלחמה, זה יותר נשמע כמו מסע חיסול. הביזה בסוף זה בוודאי גם, כן, נכון, נכון, זה נותן אווירה של מלחמה. וגם אור החיים הקדוש מביא עוד טעמים. הוא לא מסתפק בפירוש הזה, כנראה הוא הרגיש שזה לא פירוש מספיק. אז הוא כותב במקור ארבע, עוד טעם שהרגו כל בני העיר, שוב, הוא מצטט כל בני העיר, כי בכל זאת משהו שמרגו את כולם, זה לא רק מי שקם כנגדם. לצד שהם היו בעזר השם לגזול דינה, ובני נוח מסובבים איתה על הגזל. שכתוב אשר תימאו אחותם, שהם כולם היו שותפים בזה. על כל פנים, בדומה לזה אומר גם רבי פנחס הלוי הורוביץ, בעל ההפלאה. אז הוא כותב במקור חמש, כיוון שלא רצו חמור ושכם להחזיר את דינה, ואם היו לוקחים בחוזקה, היו עומדים לנגם להרוג אותם, אז הם מותרים להרוג אותם, את שכם וחמור. וכיוון שנאספו עליהם כל העיר והוא גם שכם וחמור, לכן הותרו להורג כולם. זה אותו כיוון שהם בעצם מגינים על עצמם. לעומת זאת הרש"ר הירש אומר משהו אחר. מקור שש. עתה מתחילה הגנות, ואין בדעתנו לחפות עליה. אני לא אדע לכם תירוצים. אני לא אסביר לכם. לא, זה היה בסדר כי קמו נגדה. זה היה בסדר כי הם חייבים איתה. לא, זה גנות. אילו הרגו שמעון ולוי את שכם וחמור, ודאי היה הדין עמהם. אך הם לא חסו על אנשים חסרי מגן, המסורים בידיהם בלא כוח. גדולה מזו, הם שדדו. ובדרך כלל, באופן כללי, פקדו על אנשי העיר את עוון אדוניהם. לכך לא הייתה כל הצדקה, לפיכך גם גר בהם יעקב. אומר הרש"ר הירש, באמת זה מעשה לא מוסרי. זה לא תקין, ולכן יעקב נקודתית כרגע אומר להם זה מסוכן, אבל באחרית ימיו, לפני מותו, הוא מקלל את אפם וכעסם, כי זה לא מוסרי. אז הרש"ר הירש אומר את זה ככה בצורה, זה הגנות. ממש במהירות אני חייב לראות פה את המקורות האחרונים, כי זה דברים מאוד מאוד קריטיים. דבר ראשון, המהר"ל. המהר"ל אומר פה משהו מאוד מאוד עקרוני. אומר המהר"ל בגור אריה, פירושו על התורה. ונראה, זה לא קשה מי, זה לא קשה כלל, לא קשה דבר. משום זה לא אדם משני אומות, כגון בני ישראל וכנענים שהם שני אומות. זאת אומרת, בין אדם לחברו, אם אבא ש... אם מישהו עשה לך משהו, אתה פוגע רק בו, ולא במשפחה שלו, ולא באבא שלו, ולא בלידים שלו, ולא אף אחד. נקודתית, אתה פוגע בו. אם נניח אין מדינה או בית משפט שיעשה צדק, אז הבית דין יש דין על הנפשי, ואתה פוגע רק בו נקודתית. אתה קם להורגך, שקם להורגו, זהו. אבל בין שתי אומות, במלחמה, הזכרנו, כל מיני מלחמות. אז כאשר אתה יוצא למלחמה, ומולך יש אויב סורי מחופר, או מחבלים של דאעש, או מחבלים של חיזבאללה, אז האם אתה עכשיו, נגיד, מחבלים של חיזבאללה, מילא, זה אפשר להגיד, זה באמת מחבלים. אבל צבא, לא במלחמות כמו בדורות האחרונים, כמו בדור הקודם, מלחמת יום כיפור. אתה עומד מול צבא סורי, מול צבא מצרי. החייל שם הוא אשם במשהו? הוא חייל כמוך. כמו שאתה באת מתוך הפקוד, אתה באת גם להגן על העם שלך ועל המדינה שלך, והוא בא להתקיף, זה נכון. אבל הוא בא, כי זה הצבא. אם היו שולחים אותך עכשיו, מדינת ישראל הייתה מחליטה לכבוש את לבנון. והייתה פקודה. ראש הממשלה, שר הביטחון, נגיד עם רוב של 80 ח"כים, היו אומרים, כן, עכשיו כובשים את לבנון. והיית הולך כובש את לבנון. נראה לי שבסך הכל, רוב הצבא היה עושה את זה. זה כבר קרה, כן, מלחמת לבנון הראשונה. זה מה שעשינו, הייתה פקודה ללכת לכבוש את לבנון. זה מה שעשינו. אנחנו לא רק מתגוננים ונשארים פה ובאים להתקיף אותנו. גם יצאנו ונלחמנו. עכשיו נלחמנו נגד צבא לבנוני. האם בדקנו שם מי מהם הוא רשע? לא. אתה יורה פגז על טנק ונשרפים שם גם האנשים שהם חפים מפשע. הם פשוט מהעם השני. יש מלחמה בין שני עמים, ובמלחמה בין שני עמים זה לגיטימי שגם חפים מפשע נהרגים במלחמה. ככה זה במלחמה. מלחמה זה לא דבר כיף, זה לא דבר טוב, זה לא דבר חיובי. יש בזה, טוב, יש מלחמה צריך לדבר. אבל בגדול, כן, מלחמה זה לא דבר צודק. אין מה לחפש צדק במלחמה. זה בין שני עמים, ומשני הצדדים נהרגים הרבה אנשים חפים מפשע. אז הוא אומר שכן, שבני ישראל היו עם. יעקב ובניו, למרות שהם משפחה קטנה, זה עם. והכנענים, אנשי שכם, זה עם. וברגע ששכם אונס את דינה, אז זה פעולה מלחמתית מטעם עם הכנעני כלפי עם בני ישראל. אומנם זה עם קטן, כן? זה עם שבזרה כל יעקב ושני מסר בניו. אבל זה עם אחר. זה הטענה של המערל. על כל פנים, אפשר להתווכח על הסיטואציה של יעקב, אבל האמירה העקרונית היא מאוד מאוד רלוונטית, שיש הבדל בין מוסר אנושי בין בני אדם לבין מוסר מלחמה. מוסר מלחמה, כן, הורגים במלחמה גם אנשים שהם חפים מפשע. כך כותב גם הרב ישראלי. דנו עד כה על העניין מבחינת פעולה במסגרת חיי היומיום. אכן קיימת עוד גישה לנידון לראות זאת כפעולה מלחמתית. שההלכה מתירה מלחמה עם הנוכרי, ואז בהכרח יורד איסור זה של פגיעה בנפשות. לא מוצאנו במלחמה גם חובה לדקדק ולהבדיל בין דם לדם. אז הוא מדבר פה על פעולות תגמול. ופעולות תגמול, אז הוא אומר, יש מקום לפעולות תגמול ונקם נגד צוררי ישראל, פעולה כזאת בגדר מלחמת מצווה. כל אסון ופגע שקורה לפורעים, לבעלי בריתם, לילדיהם, הם שערבים לזה, והם אבונה מסעו, ואין שום חובה להימנע מפעולות תגמול, מחמת חשש, שמה ייפגעו בזה חפים מפשע. לא אנו הגורמים, כי הם עצמם ואנחנו נקיים. ואכן, לפגוע לכתחילה בכוונה בילדים, לא מצינו, אלא בחטא עבודה זרה, ולכן לשמור, ראוי לשמור עצמם ולנגוע בהם. אתה לא בכוונה הורג את הילדים שלו. אבל אם אתה הורג אותו ואיתו באות הנמצאים בני משפחה, ככה זה, ואם יורים עליך מתוך בית חולים, תפציץ את הבית חולים. כי מותר לעשות פעולות תגמול, כי זה פעולה מלחמתית. אחרי שאמרנו את כל העניין הזה מבחינה הלכתית, יש פה בכל זאת עוד שני מקורות, שתי פסקאות של הרב קוק, אחת באגרות הראייה, אגרת פייטט, ואחת באורות, בעניין של אורות המלחמה. והרב נותן לנו פה איזושהי תפיסה רוחנית, עקרונית, ביחס לעניין הזה. כותב הרב במקור 9 באגרת פייטט, בענייני המלחמות, אי אפשר היה כלל, בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק ישראל לא יילחם. שמע, אנחנו נמצאים בין 70 זאבים. אם אנחנו לא נילחם באכזריות איומה, אז יאכלו אותנו בלי מלח. שאז הם מתקבצים כולם ומחלים חס שלום את שאריתם. ואדרבה, היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפראים, גם על ידי הנהגות אכזריות. כן, דוד המלך אין לו ברירה. אם הוא לא ישמיד שתי שליש ממואב, המשמעות היא שעם ישראל ייפגע, אז חצי מעם ישראל ימות. זה המשמעות. כי אם הורגים את המשפחה של המלך, והמלך לא מחריב את המדינה הזאת, והורג שתי שליש מהם לפחות, אז מחר עם ישראל גמור. דוד מבין, באותה תקופה ככה זה היה. זה היה מנהג העולם לעשות. ומי שלא מתנהג ככה, מראה את עצמו בחולשה. ובלית ברירה, זה מה שדוד נאלץ לעשות. רק עם ציפייה, להביא את האנושיות למה שהיא צריכה להיות. יש ציפייה, השאיפה שלנו זה להתנהג בצורה מוסרית, בתואר הנשק, לא להרוג אנשים סתם. זה ודאי שזה מה שמוסרי, אבל המוסר הוא משתנה עם הזמן. למה? מוסר לכאורה הוא משהו נצחי, אלוקי, מוחלט. נכון, אבל חלק מהמוסר זה הבא להורגך, השכם להורגו, ואם אני חייב לעשות משהו אכזרי בשביל להרתיע שלא יהרגו אותי, אז זה מה שאני צריך לעשות. בדומה לזה אומר הרב קוק זצ"ל במקור 10, באורות, אורות המלחמה, אות ג'. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. כלומר, הפסקנו לנהל ממלכה. מתי הפסקנו לנהל ממלכה? הפסקנו להיות עם פוליטי, מדיני, ממלכה, מתי הפסקנו? הפסקנו כשהוקמה המדינה? התחלנו שוב כשהוקמה המדינה, מתי הפסקנו? כשיצאנו לגלות. כשיצאנו לגלות בחורבן בית ראשון, עד חורבן בית שני. עד חורבן בית שני, כן, עם הפסקה של בין גלות בבל, בין בית ראשון לשני, אבל היה לנו הרבה שנים, מאות רבות של שנים, של ריבונות, של ממלכה. ועזבנו את הפוליטיקה העולמית. הפסקנו לנהל מדינה מסודרת. מאונס, לא בגלל שבחרנו בזה. בגלל שהרומאים החריבו את המקדש והחריבו את המלכות הישראלית. אז מאונס, אבל זה מאונס שיש בו רצון פנימי. למה יש בו רצון פנימי? עד אשר תבוא עת מאושרה, שאפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. באותה תקופה, אומר הרב קוק, אי אפשר היה לנהל ממלכה בלי רשעה וברבריות. אם אתה בתור מלך לא אוחז ביד חזקה ורשעה, אתה לא תצליח למלוך. נסובבו אותך ככה על האצבע הקטנה. ככה אי אפשר לנהל מדינה. זה הזמן שאנו מקווים. אנחנו מקווים לזמן הזה שיהיה אפשר לנהל ממלכה מתוך מוסריות. אז זה מתעכב. 2000 שנה אנחנו מחכים לזמן הזה. אבל האיחור הוא איחור מוכרח. בחלה נפשנו. זה כבר מגיל אותנו, כבר דוחה אותנו. החטאים האיומים של הנהגת הממלכה בעת רעה. והנה הגיע הזמן, קרוב מאוד. העולם מתבשם ואנו נוכל כבר להכין עצמנו. כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר והראיה האלוקית הברורה. יעקב שלח לעשיו את הפורפרה. פורפרה זה לא הסביבון של חנוכה, גם. אבל זה גם בגדי המלכות. ומה שיעקב אומר לעשיו, יעבור נא אדוני לפני עבדו, הוא בעצם אומר לו, המדרש אומר, יעבור נא אדוני לפני עבדו, יעקב שלח לעשיו את הפורפרה. כלומר, הוא נתן לו את בגדי המלכות. אומר לו, אתה תמלוך עכשיו, אני יבוא יום, אני אהיה מלך, יבוא יום. עלו מושיב בארציון, יפרוד את הר עשיו. אבל בינתיים תמלוך אתה. למה הוא נותן לעשיו למלוך? אין הדבר כדאי ליעקב לעשות בממלכה בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, בעת שטובעת כישרון של רשעה. אין ברירה, אומר הרב קוק, באותה תקופה, אם אתה לא מתנהג ברשעות ואכזריות, לא תוכל להעמיד במלכה. אז קיבלנו רק את היסוד, קיבלנו איזה זמן קצר של המלכות, כפי ההכרח לייסד אומה. המינימום שצריך בשביל שעם ישראל יתבסס. כיוון שנגמל הגזע, הודחנו ממלוך. הקדוש ברוך הוא תיזהר את הממלכה שלנו, בגויים נתפזרנו, נזרענו במעמקי האדמה, עד השרת הזמיר הגיע וכל אותו רשמע בארצנו. אז אומר הרב קוק, יש פה איזשהו מהלך אלוקי של ההיסטוריה, שהקדוש ברוך הוא בכוונה נתן לנו רק קצת להיות בעלי מדינה, ושבאמת קצת, מצד אחד נעשה קצת ברשעה, כי אין ברירה, מצד שני גם נוותר, וגם הוויתורים האלה יעלו לנו ביוקר, כמו שאפשר לראות בתנ"ך בכמה הזדמנויות. וזה המינימום כדי שיהיה איזשהו עם ישראל, מושג של עם ישראל, שגם אחרי שאלפיים שנה הוא מפוזר בגלות, עדיין יש עם. זה רק לעתיד לבוא, אומר הרב קוק, זמן מאוד קרוב, כותב את הדברים בתקופת מלחמת העולם הראשונה, אומר מאוד קרוב הזמן שנוכל סוף סוף להקים מדינה מתוך מוסריות, מתוך שלמות, וזה נותן לנו גם מצד אחד, כן, שאנחנו מסתכלים, הסיכום הוא שדברי הרב קוק, ראינו פה תירוצים שונים על שכם ועל שמעון ולוי. בין להגיד שהם לגמרי צודקים לבין הרשע הראש שאומר שזה גנות ואין פה מה לדבר בשבחה. אבל הרב קוק אומר שיש הבדל בין התקופות. שבדור ההוא, בדור התנ"ך, כן, המוסר הוא לא אותו דבר בכל דור. מוסר בזמן התנ"ך הוא מורכב גם מה התוצאה של המעשה הזה. כן, אם אני חוזר לשאלה של מני מזוז, אז אם, האם להרוס בית של משפחה שלמה בגלל בן אדם אחד שחטא? התשובה היא, זה לא מוסרי. אבל אם זה מציל חיים של אנשים, ודאי שזה מוסרי. כי יש פה נזק מסוים של רכוש למשפחה, שבכל זאת משפחה של מחבל, מול חיים של אנשים שהם חפים פשע לגמרי. אז כשאני שוקל את זה מול זה, אז ודאי שזה מוסרי. ובאותה מידה, בזמן התנ"ך, כן, להרוג שתי שליש עם, היה מוסרי כאשר הם עשו מעשה נפשע של בגידה, ואחרת אתה, כולם יבגדו בך ויתקיעו לך סכין בגב בלי שאתה לא תוכל לחיות. ולכן אין ברירה. ולכן זה מוסרי, כי אתה צריך לחשוב לא רק על המעשה, אלא על תוצאות של המעשה. ולכן, אומר הרב קוק, אנחנו בכוונה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, שלא יהיה לנו מלכות מאוד מאוד מבוססת הרבה שנים, כי זה לא מתאים לנו הרשות הזאת. עתיד לבוא, יבוא יום, ונוכל לייסד ממלכה מתוך מוסר. ובאמת, זה לא פשוט. מתוך הדברים שדיברנו היום בשיעור, אתם יכולים להבין שדעתי על כל מיני פסיקות של בגץ, שיותר מדי מבטרות למחבלים. אני לא ממש מרוצה עם הפסיקות האלה. אבל, עצם ההתמודדות הזאת היא חלק מהציפייה שאנחנו כן מצפים אליה. אנחנו כן רוצים להיות מוסריים, אנחנו כן רוצים לא לפגוע בחפים מפשע, אנחנו כן, אנחנו לא אומרים, באים ואומרים, יאללה, מוות לערבים, יאללה, תנו לצהל לכסח. אנחנו רוצים באמת להציל כמה שיותר נפשות, אנחנו רוצים להיות אור לגויים, לא להרוג גויים. אין לנו מטרה כזאת. רוצים להיות אור לגויים, רוצים לרומם את כל העולם כולו, גם את הערבים אנחנו רוצים לרומם. ולכן, התפיסה שלנו צריכה להיות משולבת, צריכה להיות תפיסה מורכבת. מצד אחד, עוצמה לאומית, ולהגן על העם שלנו, אחרי זונה עשה את אחותינו, דם יהודינו הפקר וכן הלאה. מצד שני, כן, שאיפה לכמה יותר שיותר מוסריות. אנחנו באיזשהו שלב, באיזשהו התפתחות של התהליך הזה. יבוא יום ואי אפשר לנהל ממלכה בכלל בלי מעשים אכזריים. בינתיים לפעמים צריך לנקוט איזשהו צד אכזרי, שהוא כאילו לא מוסרי, אם אתה מסתכל עליו בפרספקטיבה הנקודתית, אבל מתוך המכלול השלם, אתה רואה את המוסריות שבו. שאלות? כן. קודם כל, יש פה הבדל בין הלכתית לבין תורנית. זאת אומרת, שוב, אם אני מסתכל ברמה של דל אדמות של הלכה, היה לגיטימי להרוג את כל בנימין. כי יש פה את אנשי הגבעה שאנסו ורצחו, ויוצאים נגדם למלחמה, ובאים לבני בנימין ואומרים להם, תנו את האנשים בני הבליעל אשר בגבעה ונבערם, ונבערה רעה מישראל. ואנשי בנימין לא מוכנים, אנשי בנימין יוצאים למלחמה נגד כל עם ישראל. עכשיו, הדרישה להרוג את אנשי הגבעה לגיטימית. עכשיו, בני בנימין יוצאים, אז דין רודף, יוצאים נגדך למלחמה, מותר לך להרוג. הלכתית זה קשר לחלוטין. אבל זה מזעזע. כל נפש יהודייה צריכה לרעוד. פעם היה דיונים על סירוב פקודה בפינוי יישובים. אז בזמנו היה, יש כאלה שאמרו, איך בברום, אמר לסרב פקודה, שאמרו מה פתאום, לא לסרב פקודה, כי יש למות הצבא, ואז שאלו את הרב אבינר, והוא אמר, לא, לא לסרב פקודה, לא מסרב, פקודה של צהל, לא מסרבים, אמר מה, אז לפנות? חס ושלום, לפנות יהודים לביתו בארץ ישראל? אז לא הבנתי, מה זאת אומרת? אתה אמור להתעלף. איך אתה יכול לקיים פקודה כזאת? אתה אמור להתעלף במקום, אתה לא יכול, לא שאתה חס שלום לסרב, פקודה נותנת פקודה, אני לא מסרב, אבל אני מתעלף במקום. בסדר, זו תשובה יפה, לא תמיד צריך לראות איך מופכים אותה למשהו פרקטי. אבל זו התשובה גם לאנשי ישראל שיוצאים ללחם בבנימין. הרי בסוף זה מה שקורה, הם פתאום תופסים את עצמם, נשארו פה רק 600 גברים משבט בנימין, זה כל מה שנשאר. האם אנחנו עכשיו הולכים להשמיד שבט מישראל? הם בעצמם מזדעזעים, הם כבר נשבעו שאף אחד לא ייתן את ביתו לבנימין לאישה, ופתאום מנסים למצוא מתחת לאדמה הכל מיני פתרונות. המצב הזה הוא פתרון נורא, הוא מצב נורא. וחז"ל גם מעבירים עליהם ביקורת מאוד מאוד חריפה. הרי מה, על ההתחלה הם באים ואומרים, הם לא סתם באים לבני בנימין, הם אומרים להם, בואו נהרוג את אנשי הגבעה. אלא הם באים עם אצבע מאשימה. הם באים ואומרים לבני בנימין, מה הרעה הזאת אשר נהייתה בכם? המילה בכם היא מילה מאשימה, היא אומרת, אתם, בני בנימין, אתם הרעים פה בסיפור. אנחנו הצודקים, יפי הנפש, החסידים והצדיקים, אתם הפושעים. עכשיו, מה זה אתם? כל בני בנימין חטאו? לא, זה נכון, זה עיר מתוך בנימין. באותה מידה זה גם עיר מתוך בני ישראל כולם. אם היו באים ואומרים, בואו נעשה יום, לא בואו נתאסף למלחמה, בואו נתאסף ליום של תפילה. ליום של תחנון, יום של תשובה, ונגיד, נחכה לחזה שלנו, לא לחזה של השני, ונגיד, מה הרעה הזאת אשר נהייתה בנו? אז אנשי בנימין בעצמם היו מרגישים כל כך מבוישים, כל כך מרגישים רע, שהיו בעצמם מציעים, בואו נשמיד את אנשי הגבעה, הפושעים האלה. אבל שוב, כשאתה, לכן חז"ל מעבירים המון ביקורת על המנהיגות, על הסנהדרין של אותה תקופה, שלא הייתה הנהגה, בעניין אין מלך בישראל, יש הרבה נביא עשה, יש הרבה מדרשים שקשורים לעניין הזה, וזה לגבי... חנוכה שמח! שפע ברכה והצלחה.